Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our
transmission. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום. פרק 213, חלקו השני של הפרק על מהפכת המכולות, עדיין בעבודה מאחורי הקלעים, אז בינתיים עד שהפרק יהיה מוכן, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לתת לכם טעימה מפודקאסט חדש יחסית ברשת שלנו בשם עושים שיווק. אז מה זה עושים שיווק? למי הוא מיועד? התשובה הפשוטה, לאנשים כמוני. כל מי שחולם לעשות משהו באינטרנט, בין אם מדובר בעסק, בשירות כלשהו, ביצירת תוכן כמו וידאו, גרפיקה, פודקאסטים או בלוגים, כל דבר כמעט, כל אחד כזה צריך להבין קצת בשיווק. כפי שכבר אמרתי באחת ההזדמנויות, אם יש משהו שלמדתי על בשרי בעשר השנים שבהם אני עושה את עושים היסטוריה, הוא שההבדל בין הצלחה וכישלון תמון במידה לא מבוטלת לא רק באיכות של מה שאתה עושה, אלא גם באיך אתה מציג אותו לעולם. איך אתה משכנע אנשים לנסות ולהקשיב לפודקאסט שלך למשל, או לקנות את הספר שלך. אז עושים שיווק נולדה מתוך ההבנה הזו שידע על איך עושים שיווק נכון באינטרנט, הוא ידע שיועיל להרבה מאוד מאזינים. מוביל את התוכנית קובי גור, שפרט לכך שהוא מנכ"ל של חברת הייטק גדולה, באמת גדולה, אלפי עובדים, הוא גם איש שיווק דיגיטלי בכל רמ"ח איבריו. הוא חי ונושם את העולם הזה כבר שנים. אני מגיע לתוכנית בעיקר מתוך הניסיון האישי שצברתי בשיווק בכל השנים שאני סופר ופודקסטר. אני וקובי נחשוף אתכם בכל פרק לרעיונות חדשים, כלים חדשים ועקרונות פסיכולוגיים ממש לא חדשים שיעזרו לכם להקפיץ את מאמצי השיווק שלכם באינטרנט לרמה חדשה. הפרק שתשמעו מיד הוא מבוא לפרסום בפייסבוק. יצא לי לפרסם בפייסבוק בתשלום כמה וכמה פעמים, וזו מערכת שמצד אחד יש לה המון פוטנציאל ומגיעה למיליארדי אנשים בעלות די נמוכה, ומצד שני יכולה להיות גם מבלבלת. יש המון סוגי מודעות, גם לנייד, גם לדסקטופ, גם אינסטגרם היא חלק מפייסבוק. בקיצור, כדאי להבין במה מדובר לפני שמוצאים כסף. אז שתהיה לכם האזנה נעימה, ואם אהבתם את עושים שיווק, אתם מוזמנים לבקר באתר הבית שלנו, ranlevi.com, להירשם לרשימת התפוצה של עושים שיווק, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק של התוכנית, או להירשם לפודקאסט באפליקציות באנדרואיד ובאייפון. ועוד דבר אחד אחרון, רשת עושים היסטוריה מתרחבת לארצות הברית, ואני מחפש מנהל פיתוח עסקי, ביזדב, שיעזור לנו לגדול ולפתח את הפודקאסטים והשירותים שאנחנו מציעים לקהל בינלאומי. את מי אני מחפש? אז קודם כל, דובר או דוברת כמובן, באנגלית שפת אם. למשל, עולה חדש או ותיק מארצות הברית, אולי מישהו שנולד מעבר לים ומכיר את התרבות המקומית באופן אינטימי. אגב, זה לא משנה לי אם הוא או היא חיים בישראל או בארצות הברית, הצוות שלנו גם כך מפוזר על פני כל הגלובוס. מה שחשוב הוא ניסיון ב-B2C ורוח יזמית שמוכנה לדחוף דברים קדימה. נשמע לכם מעניין? רוצים לקחת חלק במהפכת הפודקאסטים העולמית? בואו לעבוד איתי. עצרו עם מקשר ב-run@runlevi.com. אוקיי, ועכשיו אל עושים שיווק. ואל מבוא לפרסום בפייסבוק. האזנה נעימה.
עושים שיווק עם קובי גור.
השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנור המבטחים. שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
אהלן רן.
אז אתה היום לוקח אותנו למסע קסם מסתורי בנבחיה של אולי הרשת החברתית, התופעה מאז ומעולם, פייסבוק.
נכון.
תראה, לפרסם בפייסבוק זה משהו שניסיתי בכמה וכמה הזדמנויות. קצת ככה לפודקאסט בארצות הברית, ל-Curious Minds, עשיתי לקדם, כל מיני דברים כאלה לפרסומות להרצאות שלי וזה. זה מסובך. זה לא עבד לי אף פעם כמו שרציתי, ויש פה המון פערי ידע שאני חושב שצריך לסגור ולהשתמש בפלטפורמה האדירה הזו כמו שצריך.
נכון מאוד, פייסבוק היא לא כלי פשוט, אם מי שידע ומכיר ואיך מפרסמים באדוורדס של גוגל, הוא כלי מאוד מאוד פשוט, מאוד טבעי, אין גם יותר מדי מבחר של כל מיני פרמטרים שצריך להחליט לגביהם, אתה שם כמה דברים ויוצא לדרך. ואני אנסה להגיע לאופטימיזציה דרך ניתוח של נתונים. אז זה לא משתנה בפייסבוק במובן הזה שאתה עדיין צריך להגיע לאופטימיזציה ולהבין, אבל מה שפייסבוק מאפשרת, ואני חושב שפה הדבר המורכב שאולי אליו התכוונת, זה היא נותנת לך מגוון מאוד 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 גדול של כל מיני נושאים, מסגמנטציות וסוגי פרסומות ותוכן והכל במטרה להגיע למה שאתה באמת באמת נורא צריך להגיע אליו, באמת וצריך לבחור, אבל וזה גם לא יכול לקרות בפעם אחת, אנשים צריכים לדעת שצריך להשתפר שם, אבל ברגע שאתה מיומן בזה, אני מאמין שפרסום בפייסבוק, מה זה אני מאמין, אנחנו מדבר קצת על מספרים, היא הפרסומת שהכי זולה, by far דרך אגב, יחסית להרבה מאוד אלטרנטיבות אחרות, והיא גם מגיעה בצורה הכי מדויקת לקהל שאתה רוצה לפנות אליו.
זאת אומרת, פייסבוק זה כלי עם פוטנציאל חזק מאוד, אבל זה כלי מתוחכם שצריך לדעת להשתמש בו.
נכון. הוא לא טריוויאלי ומיידי, למרות שהוא מאוד נוח דרך אגב, למי שפעם ראשונה ייכנס לפייסבוק אדס, נדמה לי שזה נקרא אדוורט, הוא מוליך אותך בתוך וויזרד מאוד מאוד פשוט, איך אתה בוחר שם, על מה אתה ממוקד, מה זה המכוונים שמופיעים שם, כל מיני שאלות כאלה, זה לא טריוויאלי ברמה הראשונה וגם לא בשנייה.
אז אנחנו פה בשביל לעשות לכם קצת סדר בראש, בוא נתחיל בשאלה בכלל למה אנחנו כדאי לנו לפרסם דווקא בפייסבוק.
אז אני חושב שיש המון המון סיבות, חלקם ישמעו נורא מוכרות וטריוויאליות להמון אנשים, אבל בוא ככה נעבור עליהם מהר. קודם כל גודל, פייסבוק היום, אני יודע, אולי המספר כבר השתנה מאז, פעם האחרונה שמצאתי את הנתון הזה, אבל מונה 1.5 מיליארד משתמשים.
מדהים.
זה מספר מדהים שאתה חושב על תוך כמעט, כמה זמן זה עבר, הגיע.
תושבי כדור הארץ, כאילו זה...
זה באמת מספר, הם ביחד מייצרים 25 מיליארד קליקים בשנה. זאת אומרת, זה אולי עוד פרמטר של למה לפרסם, כי מי שכבר נמצא בפייסבוק, הוא דעתני מאוד, ואם הוא דעתני, הוא משתף, פייסבוק נולדה להזכיר לכולם כמקור של שיתוף, בין אנשים שלכאורה יש להם תחומי עניין מאוד דומים, קבוצות דומות וכאלה דברים, ככה צוקרברג התחיל את פייסבוק, עם דרך חברים באוניברסיטה סביב נושא מסוים, אז אם הם משתפים, הם יכולים מאוד מאוד לעזור למוצר, לעסק, לשירות, כי זה, מדברים על ויראלי, זה ויראלי. עכשיו, הכמות זמן שאנשים מבלים בפייסבוק היא עצומה, בעיקר כשזה, כולנו כבר זה נהיה במובייל.
נהיה בשרי, אני יודע את זה.
אז כל מהר, אז הנה אחד מהמאזינים שלנו, אני חושב שהם מבין את זה בצורה, בטח שאתה משווה את זה לאמצעים אחרים, אולי חוץ מטלוויזיה. יש מחקר מ-2015 שהראה שאדם מבלה בממוצע בפייסבוק, כמעט שעתיים ביום. כשאמריקאי, זה מחקר אמריקאי, מקדיש 40 דקות כל יום ללייקים ושרים. זה מספר, כשאתה מתרגם אותו למה אנשים עושים בזמן הפנוי שלהם או הלא פנוי שלהם, הוא באמת נשמע מדהים.
אני חושב שאני לא יודע אם אני משקיע שעתיים ביום בפייסבוק, אבל לפחות בין חצי שעה לשלושת רבעי שעה ביום במינימום.
אז אתה אחד מהמשתמשים היותר קלים של פייסבוק.
כן, זה מראה כאילו את העוצמה של הדבר הזה. למה עוד אני משקיע 45 דקות ביום? לא יודע אם לילדים שלי...
אני מקווה שכן.
אשתי לא שומעת, אני מקווה את הפרק הזה.
אוקיי. עוד משהו שהוא מאוד מעניין, זה שאתה מסתכל על פילוח המשתמשים של פייסבוק, ואתה מסתכל על הגילאים, הרבה יותר בדור הצעיר, ולא רק לדור שמכיר רק את גוגל. אתה ואני נולדנו לדור שהתחיל את גוגל, אבל פייסבוק שהוא בן 10, 15, אני בטח לא יותר מ-15, הרבה מאוד מהדור הצעיר, ההפך, אני מדבר באחד מהפרקים המתקדמים על רשתות חברתיות נוספות, טוויטר, פינטרסט וכדומה, אז אפילו פייסבוק כבר נהיה חצי זקן לדור הזה.
דברים זזים מהר.
בדיוק, הדור שמשתמש בכלים מהסוג הזה, או וואטסאפ, או דברים שהם כבר באמת מתקדמים.
ומהצד השני זה גם רשת חברתית שלפחות מהניסיון האישי שלי, תפסה גם הרבה מאוכלוסייה מבוגרת.
נכון, כי כבר נהיית קלה ופשוטה ונעימה, כן. זה לא היה הדורות הראשונים של פייסבוק, היא באמת, הם כל הזמן משנים את עצמם כדי להתאים את עצמם, וכן, גם האימהות שלנו והסבים שלנו, חלקם שם.
גם נמצאים שם, שזה די כן. לא אופייני להרבה דברים חדשים נכון, ומגניבים באינטרנט.
נכון. אחד הדברים היפים שמדברים על שיווק ועל פרסום, אז פייסבוק בעצם מאפשרת מאוד מאוד למקד את קהל היד. יש לה סדרה שלמה של פילטרים, אנחנו נדבר על איך עושים את זה, אבל ברגע שאתה משתמש בסדרה של הפילטרים, זה אומר שאני מגיע בסוף לקהל יד מאוד מאוד ממוקד. אני, לא יודע, פיצריה, אז אני יכול לקחת את כל האנשים מגיל 15, אין שם 15, אז 18, עד 35, שהתחום עניין שלהם הוא אוכל איטלקי, וגרים בסביבה מסוימת, ובמצב משפחתי מסוים. לדוגמה, אני עכשיו הולך לפרסם רק מבצע לסטודנטים על פיצות. אז כל הסטודנטים שגרים בקולג' מסוים, מבצע פיצות לערב מסוים, כי אני יודע שזה תקופת בחינות, הנה קמפיין פרסומי שאני יכול להריץ לפיצריה שלי.
אז אם אתה יודע מי הקהל שלך, פה יש לך אפשרות באמת לכוון רק אליו.
נכון.
להיות מקסימום יעילות.
נכון. כל סוגי המודעות, שוב, אנחנו מסתכלים על מודעות שנמצאים בעיתונים, או אפילו בגוגל שהוא כלי אינטרנטי, יש להם שטנץ מאוד מאוד ידוע, קבוע, ובוא נגיד, לא מעניין במיוחד. פייסבוק, המודעות מגוונות, דרך אגב, הם כל הזמן ממשיכים להשקיע בסוגים של מודעות, אנחנו גם נזכור קצת איזה סוגים, אבל הם כוללות תוכן עשיר, ולא רק מלל כמו המון דברים אחרים. אתה יכול לכלול וידאו ותמונות ומלל ולינקים ו... באמת מודעה היא, היא מאוד משמעותית ברמת העניין, למה? כי בסוף אתה מתחרה על העין של, של מי שנמצא בפייסבוק, ויש לו בפיד שלו מעל הפרסומת ומתחת לפרסומת, איזה סרטון מצחיק של חתול שרוקד על פזנטר. אז פייסבוק השכילו להבין שהם חייבים לאפשר גם למודעות להיות מעניינות, והן באמת נותנות המון מגוון שם. אפשר להתאים את המטרה של הקמפיין למה אנחנו רוצים להשיג. אני יכול להשיג קליק או שר, שזה בעיקר תורם לנראות, לעמוד שלי בפייסבוק או בכלל לאתר. אני יכול, נכון, אני יכול לשים מטרה שזה קליקים שיובילו לאתר שלנו, או סתם מתעניינים כדי לפרסם את האתר, או קונים פוטנציאלים שרוצים להגיע ולקנות את אותה פיצה. כלומר, אני כבר, מי שפרסמתי קולג' בניו יורק, בין השעות 7 בערב ל-11 בלילה, בתקופת בחינות, הנה אפיינתי את הקהל, שם פרסומת פיצה ב-50% הנחה, מי שהקליק עליה יגיע לעמוד ההזמנה אצלי באתר. זה דוגמה אחרת למטרה, הורדת אפליקציות, אחת מהשימות, בעצם פייסבוק נותנת אפשרות לתמחר כל מטרה כזו בצורה אחרת, ודרך זה להגיע בצורה שוב מאוד ממוקדת למה אנחנו רוצים להשיג.
לתת לך את הבנק פור דה בק על המטרה המאוד
מאוד ספציפית שאני רוצה להשיג. זה דרך אגב אחד הכלים היחידים שמאפשר למצוא לקוחות חדשים, פוטנציאלים חדשים, על סמך כאלו שכבר אנחנו יודעים שהפרסומת עובדת עליהם. אני לא יודע, מי שנמצא בעולם השיווק ומפרסם בפייסבוק, יודע את המושג שנקרא לוק-אלייק. זאת אומרת, פייסבוק בעצם אומרת, תביא לי אנשים שאתה יודע שהם לקוחות שלך, תן לי את המיילים שלהם, אני, תטען אותם אליי, אני אמצא אנשים דומים להם. בתחומי העניין, בחיתוך דמוגרפי, במקומות מגורים ועוד כל מיני דברים כאלה, ולהם אני אשים את הפרסומת, למה? מתוך רעיון שאם הם אנשים דומים, אז הסיכוי להמיר אותם, שהם יקליקו, שהם יעשו איזושהי פעולה שאתה רוצה שהם יעשו, היא גבוהה יותר מול אם אני אפרסם סתם לאיזשהו קהל.
תכנית חזקה מאוד.
מאוד חזקה. אני יכול להשתמש בצורה הזו בריטרגטינג על אנשים מסוימים, ולעשות להם מרקטינג מאוד מאוד ממוקד. בואו נחשוב על מצב שהלוק אלייק הוא רק מייל אחד. אני רוצה לתפוס את הבן אדם הספציפי הזה. אל תפסם גם לאחרים דרך אגב. אני יכול להגיע למצב, יש אנחנו מדבר על זה בפרק הזה, יש פה פרסומת, פרסום ששותף בדירה שמומחה בשיווק בפייסבוק, עשה לשותף שלו לדירה. והוא היה בטוח שפייסבוק עוקבת אחריו. אז אני אתן טיזר להמשך הפרק, אולי נדבר על זה בפרק הבא.
מיקד את הקהל, קהל המטרה על בן אדם אחד.
על בן אדם אחד, ודחף לו פרסומות שהוא אמר, לא יכול להיות, הוא ממש, מה שנקרא באנגלית, freaked out, מהצורה שהפרסום הזה עבד עליו. אנחנו נזכיר את זה בהמשך. בעצם מי שיש לו הצעה מוביילית, אפליקציות לדוגמה, אני בטוח שישמח עכשיו לדעת, ש-50% משתמשי פייסבוק עושים את זה מהמוביל. בכלל לא מהדסקטופ שלהם, או מהלפטופ שלהם, או משהו כזה. אז אם אתה רוצה לפרסם אפליקציה, פייסבוק הוא אולי הכלי מספר אחד שצריך להסתכל עליו.
כי זה כבר באותה פלטפורמה.
בדיוק, אני כבר במובייל, בפייסבוק, רואה פרסומת לאפליקציה מאוד מעניינת, דיברנו פרק קודם על פוקט, אני שם, כי אני נלחץ על זה, אני אלך לסטור, או למרקט של גוגל, ומיד משם יוריד את זה. זה כבר מיד טבעי, זה בשתי לחיצות כפתור. אז זה למה,
ואני חושב כמה אנשים נכנסים לזה בשירותים, זה אני לא יודע מסור על זה מחקר.
אני לא בטוח אם אנשים ידעו בזה, אבל אני בטוח שדי הרבה. מה שנקרא זמן איכות.
כן, אני אומר, אתה צריך לפרסם משהו שקשור לשירותים, נגיד נייר טואלט, אני חושב שצריך לדאוג לעניין הזה מחקרית.
בדיוק.
אוקיי, אז בואו נדבר על איך אנחנו מפרסמים בפייסבוק.
אוקיי, אז אנחנו פותחים חלק מאוד מאוד גדול בפרק של היום, וכנראה נמשיך גם לפרק נוסף על זה. בואו נתחיל להבין בעצם הדבר הראשון, זה סוגי פרסומות שגוגל, שפייסבוק מאפשרת. חשוב להבין שמבחינת סוגים, כל מיקום המודעות יראו אחרות, והתוכן יהיה שונה, כי פשוט כמות המקום שיש שונה. וברגע שמתחילים להחליט על סוג הפרסומת, חשוב להבין ולהכיר בזה שזה, צריך לעצב את זה אחרת.
גם התמונה, אם אתה שם תמונה, גם הטקסט.
נכון. המקום שיש לך לכמה מילים, צריך להתאים את זה בעצם לסוג הפרסומת. אז נתחיל מאיפה שפייסבוק בעצם התחילו, זה בפיד. בפיד של המשתמש, בוא נדבר על הדסקטופ קודם, ואז נדבר על המובייל. אז בתוך הפיד של מישהו שיושב על המחשב שלו, כשהפיד רץ, פייסבוק משלבים פרסומות. עכשיו, בעצם אפשר להשתמש בזה לכל מטרה של פרסום. מה היתרונות של דסקטופ? ה-click-through rate הוא מאוד מאוד גבוה, בין 2-8% זה נחמד מאוד כבר. כלומר, מישהו רואה את הפרסומת ומקליק עליה.
כשאנחנו אומרים click-through rate, אז הכוונה היא כמה מתוך אנשים, סליחה, שראו את הפרסומת, באמת לחצו עליה.
נכון.
זאת אומרת, 2-8%, זאת אומרת, 2-8 אנשים מתוך 100 אנשים.
נכון, יקליקו על הפרסומת.
שזה המון.
שזה הרבה מאוד. ה-CPC, ה-cost per click, מאוד מאוד נמוך, כי בדרך כלל גוגל, סליחה, אני אתן את זה כנראה עוד כמה פעמים בפרק, פייסבוק בעצם מאפשרת לייצר מה שנקרא אימפרשנים, והיא שולחת את זה לאלף איש, שהיא חושבת שיכולים להיות רלוונטיים למודעה על סמך איך שאפיינת את הקהל יעד, וכשאתה פונה לכל כך הרבה אנשים דרך הפיד, ולכזו כמות של אימפרשנים, אז הקוסט פר קליק יהיה מאוד נמוך, זה יתרון של הדסקטופ, גם מתמחרים את זה, שוב, בגלל שזה מסך גדול, אז יש הרבה מקום לטקסט, התמונות גדולות ובולטות, הרזולוציה היא בדרך כלל של מסכים, בטח של היום, מאוד מאוד גבוהה, ולכן הבולטות של מה שנקרא תוכן השיר של התמונה, של הוידאו מאוד מאוד גבוהות, וגם מאוד מאוד קל מתוך הדסקטופ לעשות לזה שר, וזה יכול להפוך להיות ויראלי מאוד מאוד מהר. מה החסרונות? קוסט פר בעצם פר אימפרשנס, מאוד גבוה, כשאתה מחלק את זה,
כי זה פשוט ספייס טוב, זה בדיוק. מודעה שהיא איכותית.
ריל אסטייט מאוד יקר, אם לא משתמשים נכון בגלל זה, זה יכול להיות מאוד מאוד יקר, ולכן אני חושב אישית, שבמובן הזה של פרסומת, בפיד, בדסקטופ, כדאי מאוד מאוד להיות ממוקד בטרגטינג הנכון, לא להתפזר מאוד, יש לפייסבוק שאתה מגדיר את המודעה, מכוון בצד ימין, שבעצם מראה לך מה הריץ שלך, כדאי להגיע באמת שם למיקוד מאוד 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 גבוה של מי אתה מכוון, כי אחרת אתה כל אלף אימפרשנים תשלם סכום, ומהר מאוד אתה תגיע למיליוני אימפרשנים שלא עשו לך שום דבר. ולכן אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וזה אחד החסרונות, מאוד CPM גבוה, יעלה לך הרבה כסף. מובייל, אז שוב, פיד של המובייל, תחשבו על עצמנו כמחזיקים סמארטפון כזה או אחר, ולכן הפרסומות, אני מעדיף שמי שמפרסם במובייל יהיה מיועד לקהל שגולש בנייד, בעלי אפליקציות שמעוניינים בהתקנות, לא סתם פרסומות במובייל, אם אתה מפנה לאתר, כדאי שמישהו
לוחד שהאתר הזה יהיה גם מותאם
למובייל, ולא סתם אתר כללי, או תוכן שאתה צריך לעבוד עם שתי אצבעות כדי להרחיב במה כתוב שם, זה לא עובד טוב. זה פשוט לא נכון.
זאת אומרת, אם אתה בוחר שגם פרסומת שלך תופיע גם בפיד של מובייל, תהיה מוכן לזה, שזה משהו שמתאים גם באמת למובייל.
נכון, ולכן זה מושלם להתקנה של אפליקציות, במרחק מה שנקרא שני קליקים, אתה מתקין את האפליקציה, החסרונות, מוגבל באמת בכמות הטקסט, הוא יכול לחתוך את הטקסט, לא בריא, ושוב, אם אתה מפרסם במובייל, בתוך התהליך הגדרה של הפרסומות, שוב, פייסבוק מאפשרת לך ללחוץ איך זה, יש לה ממש איך המודעה הולכת להיראות, תקפיד לראות שזה נראה בסדר גם במובייל, ולא באופן אוטומטי, הרבה מאוד אנשים שאני מכיר באופן אוטומטי, אומרים, ברור גם מובייל, זה באותו מחיר. לא, תראה שזה עובד.
זה עובד כמו שצריך.
וזה נכון. הסוג השני,
זה היו הפרסומות בתוך הפיד.
נכון.
עכשיו אנחנו עוברים לסוג נכון. אחר.
סוג אחר הוא בצד ימין, בעצם שם האמת פייסבוק באמת התחילה. זה לא היה בתוך הפיד ומעורבב, כחלק טבעי ונורמלי, זה היה בצד ימין, לפיד שלנו, הם עדיין משתמשים בזה, היתרונות, CPM מאוד נמוך, הם מתמחרים את זה מאוד נמוך, ולכן, אם אני רוצה לפנות לקהל מאוד מאוד רחב, בגלל שה-CPM מאוד נמוך, אני רוצה להשתמש בזה לעניינים של מיתוג. זה פשוט מול העיניים של המשתמש, אני נחשף להמון אנשים, העלות היא לא גבוהה, אני אשתמש בפרסומת מה שנקרא מצד ימין, כשאני רוצה להגיע לנראות
ומיתוג. אל תצפה שהרבה אנשים יקליקו עליך, אבל אם נכון. אתה רוצה שיראו ויזכרו שאתה קיים,
נכון.
זה כנראה משהו נכון. שהוא cost effective.
זה באמת החסרונות, קליק through rate מאוד נמוך, מעט מאוד קליקים, ושוב מעט מקום לטקסט, כי אין הרבה מקום בצד ימין. פייסבוק רכשו את אינסטגרם ב-2012, ובעצם הם גם, אתה יכול לפרסם באינסטגרם, שוב, תחשוב על קהל היד שמשתמש באינסטגרם, ומה עושים איתו, מעלים תמונות מהמסעדה, מאוכל לדוגמה, זה נורא נפוץ באינסטגרם מאיזושהי סיבה, או תמונות מטיולים, או כל דבר דומה לזה, מי קהל היד, מה הגילאים הרלוונטיים, אני חושב שבאחד הפרקים המאוד קרובים הבאים, נדבר על שיווק לדורות מסוימים, אז משתמשי האינסטגרם הם אחרים, ממשתמשי הפייסבוק, ואתה יכול לפרסם גם באינסטגרם, זה מאוד מקור שפייסבוק נותן לך לפרסם.
עד כמה זה חזק בישראל, זאת אומרת, אני לא משתמש אינסטגרם, אבל אני כן חושב שהדור הצעיר מאוד תפס את אינסטגרם.
נכון, אינסטגרם חזק מאוד שמה, ולכן אם אתה מפרסם לדוגמה למיתוג, לדור צעיר, של ביגוד, של לבוש, דברים מהסוג הזה, יכול לתפוס חזק. קר בחשבון שלבני הנוער אין כרטיס אשראי, אז אולי הם לא יכולים לקנות. אז תחשוב מה המטרה של הפרסום שאתה רוצה להשתמש בו באינסטגרם.
להציק לאבא. אבא תקנה לי.
כן, כן. אתמול האמת שמעתי על פרסום שאמזון עושים לבני נוער, ואין להם כרטיס אשראי. אבל מה הם עושים? הם ממליצים, אני לא יודע אם הם הכניסו את זה ככפתור, אבל אם לא, זה סתם רעיון מעניין, להכניס את זה לוויש ליסט של אבא.
באופן אוטומטי מציק לאבא.
בדיוק, אז זה לא שייר או לייק או משהו דומה, וישליסט, אתה מחבר את החשבונות, וישליסט לחשבון של אבא, 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 אני, תקנה לי.
אם זה קורה עם ילדים שלי, אני חוסם אותם. מנושלים, לא מכיר אתכם, בלוק, בלוק.
טובים וחזקים ממך ניסו את זה.
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על, דיברנו עכשיו על איזה סוגים שונים של פרסומות, בוא נדבר קצת על המטרות שלשמם אנחנו מפרסמים, איך זה משפיע עלינו?
אוקיי, אז בעצם פייסבוק, ואחד הדברים שהיא באמת עושה יפה, היא מחייבת את מי שהולך לפרסם, להחליט מה הוא רוצה מהקמפיין, אתה לא יכול סתם לפרסם, אתה נגיד, אם אתה מפרסם בגוגל אדוורדס, המטרה מאוד ברורה, אתה רוצה שמי שרואה את המודעה יקליק עליה, יגיע אליך לאתר, מה אתה עושה איתו באתר, זה כבר עניין שלך. פייסבוק באה ואמרה, לא, אני נותנת לך הרבה מאוד מטרות, עוד שנייה נדבר עליהן, אבל אתה חייב להחליט מראש למה אתה מפרסם אצלי. זה כבר מכריח את המפרסם להרגיע בראש עם תובנות, עם החלטות, שיגרמו לו, אני מקווה, לבזבז את הכסף בצורה נכונה, שהעלות ותועלת של הקמפיין שלו יהיו נכונות.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק.
מאה ומשהו שניות על כלכלה וחיסכון לטווח ארוך. פינה בחסות חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים. בפינה הקודמת שמענו על קופות גמל ועל המדיניות של משרד האוצר לדרבן אותנו, האזרחים, לחיסכון לגיל פרישה, למרות הנטייה הטבעית שלנו לבזבז את הכסף מוקדם מדי. כפי שיסביר לנו איתי יעקב, המשנה למנכ״ל ומנהל אגף הגמל במנור המבטחים, למדיניות הזו היו גם השלכות כלכליות בלתי צפויות ולאו דווקא טובות.
מה שקרה, דיברנו קודם על השינויים שחלו בקופת גמל, איך ממכשיר חיסכון של לטווח בינוני של 15 שנה, זה הפך להיות מכשיר לגיל פרישה ושהרובד הראשון שלו מיועד לקצבה. מה שקרה עם השינויים האלה של האוצר, שתואמים את המדיניות שלהם של לחסוך לטווח ארוך ולקצבה, אנשים פשוט הפסיקו לחסוך, או יותר נכון, הקטינו באופן משמעותי את החיסכון שלהם. כי כמו שאמרנו קודם, אנשים לא כל כך רוצים לחסוך, ובטח לא לעוד עשרות שנים. המדינה הבינה את זה ואמרה שהיא צריכה לייצר בעצם מוצר אחר, חלופי, שמצד אחד, תן לאנשים את הגמישות קיימת במוצרים אחרים שדיברנו קודם, כמו קרנות נאמנות או תוכניות חיסכון, אבל מצד שני, תן להם עדיין איזשהו תמריץ להשאיר את הכסף לגיל פרישה ולמשוך אותו בצורה של קצבה, והמוצר שבעצם ייצרו בסוף 2016 זה קופת גמל להשקעה. הצ'ופרים שהמדינה נותנת הם בשני רבדים. אחד, שאתה מפקיד כסף לקופת גמל רגילה, אתה מקבל בחזרה זיכוי במס, אז את זה לא תקבל בקופת גמל להשקעה. מה שכן תקבל זה כל הרווחים שאנשים משיגים בכל אפיק חיסכון שהוא, הם מחויבים במס רווח הון. ומה שהמדינה נתנה כאן זה שאם תחליט למשוך את הכספים האלה בגיל פרישה, אז תהנה בעצם מפטור ממס רווח הון, שזה יתרון אדיר על פני כל מכשיר אחר שהוא מכשיר חיסכון לטווח קצר.
אם כן, קופות גמל להשקעה הן מעין יצור כלאיים שמשלב את היתרונות של חיסכון לטווח ארוך עם אלו של השקעה לטווח קצר יותר. רוצים ללמוד עוד על קופות גמל להשקעה? הקליקו על הבאנר של מנור המבטחים באתר של עושים היסטוריה, מלאו את פרטי הקשר שלכם ונציג של החברה יחזור אליכם בהקדם. חיסכון טופ של מנור המבטחים.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אז בעצם למה אמורים לפרסם בפייסבוק? המטרה הראשונה, אתם, זה לא לפי סדר חשיבות, אבל כדאי להזכיר את כולם.
אופציות, בוא נגיד.
בדיוק. אפליקציה. אני בא לאפליקציה, אני רוצה לגרום להתקנות, אני רוצה לייצר אינגייג'מנט. אנחנו לא מדברים על זה מספיק, אולי נדבר שוב בהמשך. אפל וגם גוגל בעצם בוחנים את האינגייג'מנט של אפליקציה, ולא רק כמות התקנות, ההפך, כמות התקנות כמעט ולא אומרת כלום. זה שיש לי 5 מיליון איש שהורידו את האפליקציה, אני יכול להגיע די בקלות ל5 מיליון איש דרך משהו שנקרא incentivized advertising, אבל האם נכנסים אליה? נכנסים יומית, נכנסים כמה פעמים ביום? דרך זה אפל וגוגל בודקים בעצם את האיכות של האפליקציה. אז אני יכול דרך פרסום או לגרום לאנשים להתקין, או לגרום לאינגייג'מנט, כי הוא כבר ראה פרסומת של, דיברנו על פוקט, אז פוקט פרסמו, אז ראיתי את זה, אני אלחץ על זה, אני, אם כבר זה מותקן אצלי, זה יפתח מיידית את האפליקציה,
כן,
כבר יש לך... לי כניסה.
כן, הוא נותן לך אולי איזושהי אפשרות, נגיד, אם זה פוקט ואתה מחפש מאמר לשמוע בפוקט, אז נכון. אולי הוא ייתן לך סיבה לפתוח את האפליקציה הזאת עוד
נכון,
פעם.
נכון, כאילו. נכון. אז זה נורא מעניין, דרך אגב, למאזינים שלנו שראו את הסיליקון ואלי, סדרה מצוינת, מומלצת בחום, בעיקר לאנשי הייטק, נורא מצחיקה גם. בעונה השלישית, שהיא האחרונה כרגע, היו המון התקנות, אבל אפס משתמשים. אינדיקציה מאוד מאוד טובה למה משהו לא טוב אצלך. גם פה זה מאוד נכון, מדבר על אפליקציות מתישהו בהמשך. מטרה שנייה שגוגל מגדירה לך אומרת נראות. אתה רוצה להשיג נראות של המותג שלך, של העמוד שלך, לא משנה מה. ופייסבוק אומרת בעצם, זה מי שרואה את הפרסומת ולוחץ עליה, הוא עושה או לייק או שר למותג שלך. היא תמצא את האנשים הכי רלוונטיים שעשו לדוגמה לייקים לעמודים דומים, למוצרים דומים, שתחומי העניין שלהם קרובים למוצר שלך או לשירות שלך או למה שאתה עושה, ובעצם זה סוג או מטרה נוספת, והמטרה היא אומר, אני רוצה לשפוך כסף על קמפיין פרסום, כדי שהרבה אנשים יעשו לו לייק. יעשו לייק למותג שלי ולכל מה שמסביבו.
ואז זה כאילו בונה את ה... את ה... זה גם, כשמישהו עושה לייק, אז החברים שלו רואים שהוא עושה לייק.
נכון.
אז בעצם אתה בונה פה איזשהו אפקט ויראלי של ה... הנה, תראו, גם אני אוהב קוקה קולה, אני אוהב קוקה קולה, גם החברים שלך עכשיו רואים שאתה אוהב קוקה קולה.
נכון, וגם הם אולי עשו לייק ושר, זה בעצם מתרחב במעגלים.
סוג של השפעה חברתית כזאת.
נכון, ולכן נראות או בניית מותג, מדי פעם צריך לשים כסף, או להשאיר מספיק תקציב בקמפיין שיווק שלך, כדי להשקיע בקמפיין בפייסבוק, שהמטרה שלו היא מיתוג. זה לא בהכרח יביא לך עוד קונים מיידית, עוד מחירות מיידית, ולכאורה ה-ROI על זה הוא לא ממש ברור, אבל זה בונה לאורך זמן את המותג.
זה בכלל איזשהו קונספט כזה בפרסום, שלאו דווקא להגיד לאנשים, בואו תקנו את הפקת הכביסה שלי, אם עכשיו זה מה שאתה רוצה. נכון. לפעמים זה בשביל שאנשים ידעו שיש את המותג הזה, ואז שאתה כבר נמצא בחנות, תבחר בו.
בדיוק.
הנה, דרך.
המטרה השלישית היא הקלקות לאתרים. זאת אומרת, אני שם פרסומת, בוא תוריד 100 קילו בשעתיים, מחמם את הקונה.
זה נקרא קריטה.
כן, זה סוג של. בכלל לקחתי את זה באמת לפרסומת הכי הזויה שיכולה להיות, אבל דרך אגב, סתם מעניין לעשות ניסוי למי שיש כסף פנוי, אם זה עושים כזה פרסומת, כמה יקליקו עליה. דיברנו בפרק הקודם על קליק בייט, זה יכול להיות נפלא. אז אנשים רואים את הפרסומת הזו, אתה רואה שם את התמונה, אתה קורא את הטקסט, אנשים מקליקים על זה, הם יגיעו לאתר שלך, או לעמוד נחיתה באתר שלך. כשהמטרה היא חימום ראשון של הליד, של המתעניין, ודרך האתר שלך כבר, דרך עמוד הנחיתה, אתה יכול להמשיך, אם אתה רוצה לדוגמה, לבצע מחירה. לפעמים אתה סתם רוצה שאנשים יגיעו לאתר לקרוא תוכן מעניין. אז אתה יכול לפרסם בפייסבוק, פרסמת מאמר או סדרת מחקרים מדהימה על נושא מסוים, או סקירה על נושא מסוים, ואתה רוצה לעודד את הפוסט הזה, לא דרך זה שיעשו לו לייק, אלא פרסומת, ממומנת.
כנסו לאתר, תקראו.
תקראו אותה, בדיוק. אז זה גם עובד ככה. שוב, פייסבוק פה, תפעיל את האלגוריתם שלה ותמצא את האנשים הכי רלוונטיים לאתרים האלה, במחיר שהוא מאוד הכי נמוך להקלקה הרלוונטית. יודעת כבר לנתח מקליק על אתרים דומים. יצירה של לידים. זה אולי אחד הדברים הנחמדים לעשות שם ולפרסם את הכסף, או על מה לבזבז את הכסף. היא תביא את המשתמשים שיש להם את הסיכוי הכי גבוה, להשאיר את הפרטי משתמש באתר שלך. אנחנו מדבר עוד פעם על זה שאתה יכול לאסוף לידים ישירות מפייסבוק, אבל במטרה הזו שפייסבוק מכריחה אותך לבחור בה, אתה בעצם שוב תשים פרסומת, שמי שמקליק אליה, מגיע לעמוד שנקרא סקוויז פייג', שכל המטרה שלו היא לאסוף ממך את המייל. עכשיו, איך היא יודעת את זה? איך היא יודעת שקובי ספציפית, היא משתמשת במנגנון שנקרא פיקסלים, שאתה שותל, שוב, לא להיכנס לרמה הטכנית, אבל אתה לוקח את הפיסת קוד הזו, שם בעמוד הספציפי, וברגע שמישהו שם עבר, אז היא יודעת שמישהו הגיע לעמוד, אתה יכול בכלל לקחת את זה לעמוד הבא, שאחרי שהוא כבר הכניס את המייל, אתה עשה מה שנקרא Thank you page, אז רק מי שהגיע ל-Thank you page, ככה פייסבוק יודעת שבדיוק שהוא שם, והכל טוב.
ואז היא תטרגט אותו בפרסומת הבאה, שמישהו שמכניס פרטים. נכון,
או דומים לו.
כן.
שזה אחד הדברים היפים. כשדיברנו היום קודם על הקלקות לאתרים, שימוש בפיקסלים הוא נורא חשוב, בכלל יש כל מיני סוגים של פיקסלים, יש 9 אם אני זוכר נכון לפייסבוק, והתבנית שלהם מאוד מאוד דומה, אז מי שמכיר את זה ורוצה לדעת, אתה יכול לראות מי מבקר בעמודים מסוימים, אז לדוגמה אם יש לך אתר שיש לו משפך מחירה, נדבר על זה בפרקים הבאים, שמתחיל ממוצר בסיסי, דרך מוצר מתקדם יקר יותר, למוצר מאוד מאוד יקר, אתה בעצם תשתול בכל אחד מהעמודים את הפיקסל של פייסבוק, וככה תוכל אפילו לראות מישהו שהגיע, אמר אני קונה, התחיל למלא, הגיע לעמוד המילוי פרטי כרטיס אשראי ונטש. יש לי כבר את הפיקסל שלו, אני יודע מי הוא, אני יודע מה המייל שלו, אני יכול לעשות לו ריטרגטינג.
מה זה ריטרגטינג?
ריטרגטינג הוא להגיע שוב לאנשים שהיו אצלי, ובגלל המילה, בגלל זה אומרים לזה רי ולא רק טרגטינג, ואני יכול להגיע ספציפית אליהם ולקחת אותם כמעט מהנקודה שבה הם עצרו, ולתת להם פרסומת שבעצם, אתן לך דוגמה, נטשו את העגלת הקניות, אני יכול לחזור אליהם ולהגיד, כל מי שקונה כרגע, המשלוח חינם.
כן, כאילו לתת לך את האינסנטיב הקטן הנוסף, שאולי אתה צריך בשביל
להשלים את התהליך. ללחוץ על ביי.
כי אתה כבר ממש קרוב להשלמת העסקה.
נכון. אז מי שיודע להשתמש בפייסבוק בצורה הזו, יכול לעזר בה מאוד במנגנון הפיקסלים שלה, ובעצם להביא את עצמו לרמה מאוד מאוד גבוהה של אופטימיזציה על הכסף שהוא...
צריך להגיד שזה קצת דורש ממך טיפה ידע בקטע של איך להכניס את זה לאתר שלך, את הפיקסל הזה, אבל לפחות בפלטפורמה שאני מתעסק איתה רוב הזמן, שזה וורדפרס, זה די פשוט, זה ברמת הפלאגין שאתה מתקין ומוסיף קופי פייסט של משהו שפייסבוק נותנת לך.
אי אפשר להסתבך עם זה, קשה מאוד להסתבך עם זה, גם לאנשים שממש אין להם רקע טכני. מטרה נוספת זה מבצעים והנחות סביב אירועים. אני כחנות מבצעת חנוכת בית, פתיחה מחדש, עשיתי שיפוץ, פתיחה מחדש, אני יכול להריץ קמפיין פרסומי, שהמטרה שלו סביב אירוע מסוים, או זה סוג אירוע אחד, סוג אירוע אחר יכול להיות נגיד השבעה של טראמפ, ושוב נחזור לדוגמת הפיצה, כל מי שמתקשר אלינו עכשיו לעסק, או מגיע אלינו לעמוד הנחיתה, ולוחץ את המילה עם טראמפ, מקבל פיצה ב-50% הנחה. זו עוד מטרה שאפשר להשתמש בה. אני חייב להגיד שכשאני ניסיתי לעבוד סביב זה, לא מצאתי הרבה סיבות, אבל כנראה שהם שמו את זה שם.
אולי שזה סגמנט שמשתמש.
בדיוק. המטרה הבאה היא פרסום לאנשים שקרובים אלינו גיאוגרפית. המון אנשים מסתובבים בפייסבוק, דיברנו על שימוש במובייל, מסתובבים ליד העסק שלנו, בתוך הפייסבוק ליד העסק שלנו, הנה נדחוף להם פרסומת, שוב, בואו נשתמש בדוגמת הפיצריה.
יש פיצה מעבר לפינה.
בדיוק. אני רעב עכשיו, זה כבר צהריים, בוא נלך לקחת פיצה, זה נראה לי מגניב. איך אם הפרסומת טובה, כמובן שיבוא הרבה, נלחץ עליו, מיד נקבל את ההפניה לבית העסק של ליד. אני סתם אקח את זה לדוגמה.
כבר יודעים לפי GPS איפה אנחנו נמצאים.
ברור, זה
טבעי. זה כבר אומר לכם, ואני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה ברמת שמועה ששמעתי אותה הרבה, שגם פייסבוק מאזינה למה שאנחנו אומרים ליד המכשיר. הם לא הודו בזה לפי דעתי אף פעם בפה מלא, אבל יש הרבה עדויות אנקדוטיאליות כאלה של, שכנראה מקשיבים, לא תמיד מקשיבים, אולי מקשיבים לפעמים באיזה מצבים.
כן, מאוד יכול להיות, אני בטוח שזה מידע שפייסבוק היו מאוד מאוד באמת מעוניינים בו.
כן.
אז פרסום לוקלי הוא מאוד מאוד חשוב לבעלי עסקים. דיברנו על לידים קודם, אז גם אני יכול לאסוף לידים ישירות מפייסבוק, לא חייב להעביר אותם בתוך האתר שלנו. בדרך כלל אני אעביר מישהו לאתר שלנו, כי אני רוצה לפתות אותו, נקרא לזה שוחד שנייה, אני אתן לו איזה אי-בוק בחינם, או אני אתן לו איזה קופון בחינם. אם אני רוצה לאסוף לידים ישירות מהפייסבוק, אני לא יכול לעשות את זה. אז בדרך כלל הקונברז'ן רייט של אנשים שיתנו את המייל, יהיה יותר נמוך. אבל זו אפשרות שקיימת, ופייסבוק שם אותה. ומטרה נוספת היא לגרום לאנשים לראות וידאו שפרסמנו. שמנו וידאו אצלנו באתר, שמנו וידאו ביוטיוב. יש לי צ'אנל בכלל לחברה שלי. אני יכול לעשות מנגנון או קמפיין פרסום בפייסבוק, שהמטרה שלו היא לעודד צפייה בוידאו הזה. עכשיו על זמרים שמוצאים קליפ.
ככה אתה יכול לדחוף את המוצר תוכן שלך.
בדיוק. אז זה מטרה נוספת. ואחרונה, שווה להזכיר אותה, היא פרסום מוצרים בקטלוג שלנו. יש לנו, יש לי חנות, יש בה נגיד חנות לשרשראות ותכשיטים, אני רוצה לפרסם את הקטלוג הזה, יש פרסומת לפייסבוק, שאני יכול לשים בעצם פריטים מהקטלוג שלי, עם התמונה, עם התיאור מוצר, עם המחיר, ובעצם כמו קרוסלה כזו, מי שרואה את הפרסומת ומדפדף בה, רואה את המוצרים שיש לי בפרסומת הזאת.
זאת אומרת, זה מין פרסומת שהיא בעצמה מין חצי חנות כזו, זאת אומרת, היא נותנת לך למשתמש, אפשרות לדפדף בין המוצרים גם.
אי אפשר לקנות משם, אבל אני בהחלט יכול לראות מגוון מוצרים. עסקים שהשתמשו בסוג הזה של הפרסומת, ראו שיפור ב-ROI שלהם בין 50-300%, וגם ירידה מאוד מאוד דרמטית בעלות הפרסומת. כי אתה כבר שם במכה אחת, סדרה של מוצרים.
אז זה מעניין, כי אני חושב לעצמי, כשאני ניסיתי למשל לשווק את Curious Minds בארצות הברית דרך פייסבוק, אולי אם הייתי משתמש באופציה הזו של הקטלוג הזה,
היית שם כמה פרקים.
ושם כמה פרקים, אולי יותר טוב מאשר לנסות לכוון עם רק פרק אחד, בואו תקשיבו רק לפרק מסוים אחד. אולי לא, אנשים לא אוהבים נכון. אותו. אבל אם יש מגוון...
עכשיו, הדגש הוא על המילה אולי, כי מה שמקובל ונכון לעשות, זה A-B טסטינג בסוף. הבחן פעם אחת פרסומת כזו, פעם אחת פרסומת אחרת, תראה איפה העלות והקליק פרו רייט והאנגייג'מנט יותר גבוהים, ואז תעביר את הכסף למקום שבו זה נמצא.
אז בוא נגיד, הסגמנט האחרון שנדבר עליו בפרק הזה, אבל אנחנו נמשיך גם בפרק הבא לדון בפייסבוק, עולם ומלואו,
כן.
זה כל הסוגי הפרסומות השונות שאתה יכול להכניס בעצם במערכת הזו.
נכון. אז נדבר שוב על העיקריות, ובלי להבחין, כי דיברנו בהתחלה על מובייל או דסקטופ, וזה אמור לשנות, אבל יש לפייסבוק המון המון סוגים שאפשר לבחור בהם, ביניהם, והם גם כמובן השתנו לפי המטרה ולפי הפורמט או המכשיר שאליו אנחנו מכוונים. אז תמונה.
הכי בסיסי.
הכי בסיסי. זה באמת, בניגוד לגוגל אדוורדס, שאתה לא יכול להכניס תמונה, זה רק מלל, מלל ו-URL או לינק, פייסבוק נותנת לך אפשרות לשים תמונה. הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת פה למי שמקשיב לנו, תבחרו תמונה ברזולוציה גבוהה, באיכות טובה, רצוי, יש מאגרי תמונות מאוד מאוד טובים, אל תבחרו איזה תמונה שצילמתם עם המכשיר הנייד בחושך, באיזשהו רזולוציה נוראית, זה פרסומת שעולה לכם כסף, תשקיעו בתמונה. עכשיו, התמונה לא רק מבחינת האיכות שלה חשובה, אלא גם מה היא משדרת, רקעים שיש בתמונה, מה המסר, קשר בין התמונה למלל, המון המון דברים, אבל פרסומת תמונה היא כאילו סוג הכי בסיסי של פרסומת שיש בפייסבוק.
צריך גם לזכור ששטח הטקסט בתוך תמונה מוגבל בפייסבוק. נכון. אני חושב שרק רבע מהתמונה או משהו
יש
כזה.
יש כמות מילים מאוד מסוימת, כן. שאתה יכול לשים
מסוים
שם.
גודל מסוים או שטח מסוים כנראה, שרק שם אפשר מלל. אז לא תמיד זה האופציה הכי טובה, אם יש לכם הרבה מלל להעביר.
נכון. סוג אחר הוא וידאו. שוב, הרבה מאוד אנשים בפייסבוק כבר נמצאים ברמה של וידאו. ופייסבוק היום מריצה את הוידאו כבר אוטומטית, ברגע שאתה נמצא על הקטע וידאו. אז וידאו מאוד מומלץ בעיניי, הוא הרבה יותר engaging, הרבה יותר מעניין, מאשר זה תמונת סטילס, אבל צריך לקחת ברשבון שהוא יקר יותר, פייסבוק פשוט גובה ממך יותר, כי היא גם מבינה שיש לזה ערך גבוה יותר. אז זה סוג שני.
מעניין שפייסבוק גם נותנת לך כלי לראות יפה, כמה זמן אנשים מסתכלים על הוידאו לפני שהם נוטשים.
נכון.
אז אתה יכול לתכנן את זה יפה אם אתה עושה באמת A-B טסטינג כזה, וידאו הזה עבד יותר טוב מהוידאו הזה.
נכון, בדרך כלל שוב, לא, אל תשים פרסומת שהיא חצי דקה, אנשים כבר לא רגילים, עד 10 שניות נראה מאוד מאוד הגיוני, וזה גם ה-time span שבסוף יש למישהו שרואה,
לפני שהוא מדפדף הלאה.
לפני שהוא מדפדף בדיוק לפיד שלו, לחלקים הבאים. קרוסלה. זה הצגה של 3-5 תמונות או 3-5 וידאוים בקרוסלה שהמשתמש מזיז. במובייל הוא נורא יפה, בדסקטופ אתה מזיז את זה עם העכבר. מה שחשוב להגיד זה שהכותרת, הלינקים הם אחידים, זאת אומרת מה שמשתנה זה רק החלק האמצעי של התמונות או הוידאוים. אני אישית ממליץ להשתמש בו ואני חושב שזה גם עובד, כדי להציג אחד משניים, או מוצרים שונים שלנו, דיברנו על זה קודם, רצוי שיהיו בדיוק קשורים, אל תשים עם התחנות ספורט, נעלי כדורגל וחולצת טריצה. זה לא, אם אתה עושה פרסומת לנעלי כדורגל, מן הסתם אתה מטרגט שחקני כדורגל, או כאלה שתחום העניין שלהם הוא כדורגל, אז תשים שם איזה סדרת מוצרים שהיא דומה. אז זה סוג אחד. הסוג השני שאני נורא אוהב לראות פרסומות מהסוג הזה, זה כאלה שמספרים סיפור. אתה שם כמה תמונות או כמה וידאוים, ואתה מספר סיפור באמצעותם, זה מאוד מחבר, זה מאוד מעניין, אתה יודע, ראית תמונה, אתה מדדף ימין, ראיתי סיפור, תחשבו על קומיקס, שב4-5 תמונות, מעביר מסר שלם, תחשבו על שימוש באותה שיטה, דרך בקרוסלה,
דרך המכניזם הזה שמדפדף,
בדיוק, שדרך דפדוף, עובד מצוין, מאוד מעניין, מאוד מחבר. הדבר האחרון שאני אזכיר בהקשר הזה, הוא קנבס, אחד מה פלטפורמות היותר מתקדמות של פייסבוק לפרסום, אני חושב שהיא בת שנה בערך בזמן שאנחנו מדברים כרגע, היא מיועדת למובייל, זה אומר שהם כבר שמו מראש מחשבה, אם זה מיועד למובייל, ביצועים הרבה יותר מהירים על מובייל מול אלטרנטיבות אחרות, הם חשבו מראש על המובייל, היא בעצם מאפשרת פרסום של כמה תמונות, וידאו וכמה כפתורי הפעלה ביחד, מה שנקרא call to action, זה בעצם סוג של עמוד אינטרנט, מקובץ לגודל של פרסומת, בפרסומת אחת.
עכשיו, הוא דינמי, יש לו הרבה פונקציות שאתה יכול
בדיוק, לממש. בדיוק, הוא ממש כמו עמוד אינטרנט, שאתה יכול בעצם לכתוב ולהכניס בו המון המון דברים, פשוט מקובץ בספייס אחד. דרך אגב, למי שהתנסה בקנבס היא מאוד גמישה וידידותית, ואני קצת מקדים משהו שאני מדבר עליו בפרק הבא, פייסבוק כל הזמן משחררת סוגים שונים. אני ממליץ, לא תמיד הם בשלים עד הסוף ומוכנים מלא, אבל היתרון בלהתחיל להשתמש בהם מוקדם, זה שאין הרבה משתמשים עליהם, ופייסבוק בדרך כלל נותנת המון תשומת לב ועניין לסוגים החדשים, אז אם אתם מפרסמים בפייסבוק, ופייסבוק פרסמה או שחררה חדש. משהו חדש, רוצו מהר להשתמש בו, לפני שכל העולם מתחיל לגלות, תקבלו בדרך כלל עלות נמוכה, תועלת גבוהה, וזה משהו שככה טיפ ברמה של אולי סיום הפרק להיום.
אז כן, אז בואו ככה נעשה את החזרה הקטנה ככה שמסכמת על מה דיברנו. דיברנו על פייסבוק וכלל המאפיינים שלה כפלטפורמה שהופכת אותה לכזו, בוא נגיד, פלטפורמה טובה לפרסומות, הסיבה שבעצם פייסבוק צמחה למפלצת כמו שהיא, כמות המשתמשים זה משהו שכולנו מודעים אליהם, אני לא הייתי מודע לזה שאנשים משתמשים שעתיים ביום, לפעמים.
אני בטוח שנמצא מחקרים גם שיותר.
יכול להיות שזה יותר, הבת שלי בטח, עדיין לא בגיל ממש, אבל היא בטח תהיה מהמשתמשים הזה, היותר רציניים, ונותנת גם כלים שהם הרבה יותר מפוקסים, וגורמים לך לחשוב, ולהתאים את עצמך כמו שצריך למטרות של הפרסום, ואז אתה מקבל גם פרסום יעיל יותר. ממש כמה כסף אתה משקיע לעומת כמה אתה מקבל. דיברנו על סוגי הפרסומות האפשריים, גם בתוך הדסטופ, גם במובייל, עם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, ודיברנו על המטרות שאנחנו צריכים לבחור כשאנחנו באים לפרסם בפייסבוק. למה חשוב בעצם להתאים את הסוג הפרסום למטרה שאנחנו רוצים, שם פייסבוק תוכל לעזור לנו בצורה הכי טובה להיות יעילים. סיימנו בעצם בסוגי הפרסומות האפשריות, אם זה תמונות ווידאו וחסרונות וקרוסלה וכדומה וכדומה. אז יש פה באמת עולם שלם של פרסום שרק אנחנו מתחילים ככה לגרד את פני השטח.
נכון.
בפרק הבא בעצם ניכנס גם להרבה יותר דברים עמוקים, בעצם איך דברים כמו impressions עובדים, איך עושים סגמנטציה של איך מחלקים את המשתמשים שנחשפים למה שאנחנו רוצים לעשות. יש לנו עוד הרבה הרבה מה לחסות.
נכון, ונחסה גם טיפים בעיקר שהם מאוד מאוד מעניינים לגבי איך להשתמש בפייסבוק בצורה נכונה, אני מקווה שזה יהיה מעניין.
בהחלט, אז תודה רבה לכם שהזנתם, אני מזכיר שאתר הבית שלנו זה runlevy.com/שיווק, תמצאו את כל הפרקים הקודמים שלנו, אם תיכנסו לאתר, תמצאו גם את הקישור לקבוצת הפייסבוק שלנו, שם תוכלו לשאול שאלות, להציע הצעות, לספר לנו על קמפיינים שאתם אולי השקתם בעבר ונכשלו, ומה למדתם מהם, או לשאול שאלות שאנחנו נוכל להתייחס אליהם בפרקים הבאים. תירשמו לרשימת התפוצה ותקבלו מייל כל פעם שיוצא פרק חדש, גם שווה. אז תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לקובי.
תודה רבה.
ואנחנו נשתמע בפרק הבא.